בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל?
ברור שיש, השקעתי בספוילרים.
אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל?
ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה.
כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה וסייגיה.
היום יום רביעי, 11 במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחיוף, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. שירות שיחות החוץ של אחד ביום עבד הפעם שעות נוספות.
אני נמצא בהונג קונג 18 שנים, עם המשפחה שלי, כן, תקופה ארוכה.
התקשרנו לאבי, להונג קונג.
אני מהנדס במקצוע שלי, עברתי פה מספר תפקידים, ילדים גדלו, ואנחנו כאן. כמו כל משפחה ישראלית שמתכננת בשנה הבאה לחזור, אז גם אנחנו במצב הזה.
מוכר. ספר לי על החיים קצת בהונג קונג.
תראה, האמת היא שהחיים בהונג קונג די מאוד נוחים. הונג קונג זה מקום מאוד בטוח, מאוד מאורגן, מאוד מסודר. המורשת הבריטית מורגשת כאן היטב. בכל מה שקשור לאדמיניסטרציה, שלטון החוק, היעדר בירוקרטיה, יעילות מאוד גבוהה של השלטון, המקום הוא מאוד בטוח ומאוד שלב, אנחנו מאוד אוהבים את הונג קונג.
דיברנו עם אבי בשבוע מאוד מעניין, באי, אחרי בחירות שקבעו מי יהיה המנהיג הבא של הונג קונג. וזה מעניין כי בבחירות האלה התמודד רק אדם אחד, ג'ון לי. וזה מעניין כי ג'ון לי הוא לאו דווקא מועמד שהציבור רצה, או שהמועצה בהונג קונג רצתה, הוא בעיקר מועמד שבבייג'ין, בסין, רצו.
נכון, יש פה נושאים שהם שנויים במחלוקת, אבל לי זה יחסית פשוט. צריך להבין שהונג קונג היא חלק מסין, היא שייכת לסין. היא הייתה שייכת לסין לפני 100 שנה, והיא חזרה לסין לפני 25 שנה, והדבר הזה לא ניתן לערעור. הונג קונג היא חלק מסין, וברור שהשלטון הסיני, בהדרגה, באמצעים כאלה ואחרים, ינסה ומנסה להגדיל את ההשפעה שלו על הונג קונג. יש לזה בעיניי גם יתרונות.
כמו מה?
תראה, יש אספקטים של זכויות אדם שאנחנו לא ניכנס לזה, אבל מעבר לזה, השלטון הסיני בעיניי הוא שלטון מאוד יעיל ומאוד חכם. זה שלטון שמנהל אוכלוסייה של 1.5 מיליארד תושבים, מספק לכולם כלכלה ותזונה וחינוך ובריאות ותחבורה וביטחון וקדמה. סין היא מדינה מאוד מתקדמת מבחינה טכנולוגית, ורמת החיים של התושבים הולכת וגדלה. בסין, עם כל מה שאנחנו יודעים על השלטון הסיני, הוא פועל למען האזרח. והדבר הזה מחלחל גם להונג קונג, ככה אני רואה את זה. לא רק אני מכיר לא מעט אנשים שגם חושבים באופן דומה על המשטר הסיני.
עד כמה מדברים בסביבה שלך, בתקשורת, על הניסיונות של סין להשתלט על הונג קונג?
האמת היא שהיום פחות, הרבה פחות, כמעט ולא, גם בשיח הקרוב של החברים ואנשים שאתה מכיר, אנשים לא עוסקים בדברים האלה, כלומר זה לא עוסקים בזה, אלא אם כן מישהו מעלה את זה ונמנעים מלהעלות את הנושאים האלה, ובתקשורת היא... כפי שאתם יודעים, היו פה גם אמצעים שננקטו נגד אמצעי תקשורת שסומנו לא פטריוטים, חלקם לא קיימים, ואמצעי התקשורת הנפוצים יותר, כן, יש מאמרי פרשנות, יש ביקורת, זה לא מזכיר את מה שקורה בארץ, זה לא מזכיר את מה שקורה במערב, ברור, זה עולם אחר, זה מציאות אחרת לגמרי, ואיזושהי קבלה של האזרחים כאן, שזה המצב שהם חיים בו. ומה שהם מחפשים בעיקר זה יציבות ופיתוח של הכלכלה, הם נמנעים מלעסוק בפוליטיקה.
ובעקבות כל מה שקורה, אמרת שאתה והמשפחה שלך, כמו ישראלים ממוצעים בחול, כל שנה אומרים שנה הבאה נחזור. יכול להיות ששנה הבאה באמת תחזרו?
תראה, זה יכול להיות, אבל מסיבות משפחתיות, לאו דווקא בגלל האירועים הפוליטיים בהונג קונג. אתה יודע, בסופו של דבר צריך לזכור, כמו שתיארת, אני באמת, אני גם עבדתי במדינות אירופה ובסין ובהונג קונג ובישראל. אין מקום שהוא מושלם, אין מקום שהוא מושלם, והשיקולים הם שיקולים אישיים.
אז הפעם אנחנו עם הבחירות שנערכו בשבוע האחרון לתפקיד המנהיג של הונג קונג. למרות שבמחשבה שנייה, הבחירות הן חלק קטן מאוד מהסיפור. האמת היא שאפילו הונג קונג היא רק חלק מהסיפור. כי זה סיפור על המעצמה במזרח ומולה על מעצמות במערב, ובאמצע, כמו בסוג של קרב משיכת חבל, נמצא אי קטן עם פחות משמונה מיליון תושבים שנקרא מצד לצד.
תראה, באופן כללי, אם אנחנו לוקחים פרספקטיבה היסטורית, הייתי אומר שההיסטוריה של הונג קונג היא מיקרוקוסמוס של ההיסטוריה של יחסי סין והמערב. ולכן נכון להתחיל אותו לפני פחות או יותר 200 שנה, כאשר הונג קונג מתחילה בכלל להיות רלוונטית באיזשהו אופן למערכת היחסים הבינלאומית, או לכל דבר משמעותי כלשהו. והכוונה שלי בעצם לתחילת בכלל השלטון הבריטי על הונג קונג.
הנקודה שבה דוקטור אורי סלע, היסטוריון סין וראש החוג ללימודי מזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב, אז הנקודה שבה הוא בחר להתחיל את הסיפור, היא הרגע שבו בקרב משיכות החבל הזה, המערב, או ליתר דיוק בריטניה, הצליחה למשוך את החבל לגמרי לכיוון שלה.
כשאנחנו מסתכלים על סוף המאה ה-18, סין היא המעצמה הכלכלית מספר אחד בעולם. סין היא היצואנית מספר אחד בעולם. בריטניה רוצה להפחית את הגירעון המסחרי שלה. הדרך היחידה שהיא מצליחה בעזרתה להפחית, לצמצם, ואחר כך אפילו להפוך את הקערה הזו על פיה, זה על ידי הברחה של אופיום ומחירה של אופיום לסינים. על אפה ועל חמתה של הממשלה של שושלת צ'ינג, ששלטה אז במרחב הזה שאנחנו קוראים לו סין, ובסופו של דבר היא מצליחה במטרה הכלכלית שלה.
הבריטים הציפו את סין באופיום, שהיה לא חוקי גם בבריטניה וגם בסין. ועשו על זה מלא כסף. השליטים הסינים ראו שבני עמם מאשנים את עצמם לדעת, והחליטו לשים לזה סוף, או לפחות לנסות. אז הסינים כתבו מכתבים, ואימו, הגבילו סוחרים, אפילו שרפו מאגרי אופיום בריטים. והבריטים תקפו בחזרה. וכך נפתחה מלחמת האופיום הראשונה. מלחמה שהסתיימה בניצחון של הבריטים, בהסכם קנייה של סין, ובו גם סעיף אחד, שלפיו E1, קטן, מאוד לא משמעותי, יעבור משליטה סינית לשליטה בריטית.
הונג קונג, האי הונג קונג, עד אז, בעצם לא היה איזשהו אזור אסטרטגי או חשוב במיוחד מבחינת הסינים. לא היו בו איזשהם חילות ענק או דברים בסגנון הזה, בעיקר מושבות של דייגים, אבל המיקום של האי הונג קונג, שנמצא לא רחוק מהפתח של נהר הפנינים, שנכנס ומגיע לקנטון, והמיקום שלו בדרך צפונה, על הקו שהולך לאורך חופי המזרחים של סין, המיקום הזה יש בו יתרונות אסטרטגיים אדירים למי שאיננו סין. דיינו למי שמעוניין להגיע מבחוץ ולהשפיע על המשחק הסיני ועל הקשרים עם סין, כאשר מבחינתה של סין למעשה רק הרבה אחר כך היא תתחיל להבין למה האי הזה כל כך חשוב אסטרטגית, בדיוק בקונטקסט הזה, משהו שבאותה עת לא נראה להם אחד מהדברים החשובים ביותר מבחינתה.
למרות שהמלחמה נגמרה, הבריטים והסינים המשיכו להיאבק, בטח כבר הבנתם מהשם מלחמת האופיום הראשונה, שהייתה גם מלחמת האופיום השנייה. וגם בסופה, שוב, הבריטים ניצחו, ושוב, טריטוריה באזור הונג קונג עברה מסין לידיים בריטיות. גם הפעם, לפי ההסכמים, הטריטוריות האלה היו אמורות להיות של הבריטים לצמיתות. בהמשך, הייתה עוד העברה כזו של עוד חלק מסין, טריטוריה שלישית באזור הונג קונג, שהבריטים קיבלו מהסינים.
ב-1898 נחתם הסכם נוסף בין סין של שושלת צ'ינג לבין בריטניה, והפעם מקבלים את היחידה השלישית במרחב הזה שאנחנו קוראים לכולו היום הונג קונג, היחידה שכונתה בשם הבלתי מחייב New Territories, זו היחידה הגדולה ביותר מבחינה גיאוגרפית, וה-New Territories אותם בריטניה קיבלה בחכירה ל-99 שנים.
אז גמרנו את המאה ה-18 כשהבריטים מחזיקים את כל האזור הגדול שמרכיב את הונג קונג. שני חלקים, בהם האי הונג קונג, עברו לבריטים לצמיתות, והחלק השלישי, ה-New Territories, עברו לבריטים באופן זמני. ודי מהר, תחת ידיים בריטיות מערביות, הונג קונג השתנתה. מאי דייגים קטן ושולי, היא עברה חתיכת מהפך.
למעשה מה שאנחנו רואים זה קודם כל שמוקמת עיר. מוקמת עיר משמעותית, מודרנית, חלק לא קטן מהמאפיינים שלהם, גם מאפיינים אירופאים, חלקים אחרים הם בעצם התערובת הזו, הריקוד הזה של מזרח מערב, מה שאוהבים להגיד, והעיר הזו מתחילה לסגשג כעיר נמל, כעיר סחר מרכזית, שמגיעים אליה הרבה מאוד סוחרים מכל העולם, ודאי ראשית לחול מהאימפריה הבריטית, ההתפתחות של הונג קונג ממשיכה עד בעצם אל המאה ה-20.
הונג קונג פרחה, עיר מערבית במזרח הרחוק, אבל לא לקח הרבה זמן והדברים התחילו להסתבך.
האתגר המשמעותי בעצם הגיע ב-1949, משום שאז סין העממית בעצם מכריזה עצמאות, מתחילה להתקיים, תחת המפלגה הקומוניסטית הסינית ומאו צ'דונג. ואז בעצם הונג קונג הופכת להיות חוד החנית של המעצמות המערביות, הדמוקרטיות, הצד המערבי במלחמה הקרה וכולי, על חופיה או כמעט על חופיה של סין העממית הגדולה. בסין בהחלט דיברו גם אז על הנושא של החדירה המערבית, הקולוניאליסטית, האימפריאליסטית, הנגיסות שלה מסין, ובעצם ראו את אותה תקופה שממלחמת האופיום ועד אחרי מלחמת העולם השנייה, בתור תקופה שעד היום בסין מכנים אותה 100 שנות השפלה או 100 שנות בושה, תקופה שהיא הייתי אומר, אבן הפינה לכל מערכת היחסים בין סין לבין העולם המערבי, וכאן הונג קונג הייתה אחד מאותם סמלים.
הסינים חיכו. ההשפלה, הבושה שאזור כמו הונג קונג נמצא בשליטה בריטית, התחושות האלה ביבאו מתחת לפני השטח. ולסינים היה ברור שמתישהו, איכשהו, השטחים האלה חייבים לחזור לידיים שלהם. והסינים חיכו. וזה באמת קרה, רק שהפעם לא היה צריך להילחם, אפילו לא לאיים, פשוט לחכות.
אני מזכיר, אמרנו שב-1898 נחתם הסכם חכירה ל-99 שנים, וככל שאנחנו מתקרבים אל מיצויו של ההסכם הזה, דהיינו מתחילים להתקרב לשנות ה-90, גם בריטניה וגם סין עושות חישוב מסלול מחדש, ותראות לאן הדברים צריכים ללכת, לכשיפוג תוקפו של ההסכם. אנחנו נמצאים באותה תקופה שבה בשנות ה-70 ארצות הברית וסין העממית מתחילות להתקרב אחת לשנייה, וזה מגיע לשיא ב-79 עם יחסים דיפלומטיים מלאים, ובעצם מערכת היחסים של סין עם העולם המערבי בזה מקבלת גושפנקה מלאה.
קצת מוזר לחשוב על זה היום, אבל אז בשנות ה-70 וה-80 סין התקרבה מאוד למערב. יותר מזה, סין נתפסה כשותפה פוטנציאלית במאבק נגד האויב הגדול, המפחיד יותר, רוסיה. אז ארצות הברית תמכה בעקרון סין האחת, השלמה, ובריטניה הצטרפה. וכך כשהסכם החכירה שבמסגרתו ה-New Territories עברו לבריטים, ההסכם הזה עמד לפוג, הבריטים החליטו שכבר אין להם טעם להחזיק בכל הונג קונג, והעבירו לידי הסינים את הכל. גם את שני האזורים שלפי ההסכמים היו אמורים להיות בריטים לתמיד. וכך ב-1997 כל הונג קונג רבתי הפכה לסינית. They left to the call of trumpets echoing across the Pearl River. A long goodbye that ended with a wave.
It is Britannia's last voyage, the epilogue of empire. הונג קונגאים באופן כללי חששו לקראת המעבר, אבל מיד אחרי המעבר, יצא לי להיות שם כמה פעמים ממש ב-97 ו-98, ואני זוכר שכמה פעמים דיברתי עם אנשים, וישבתי שם עם חבר על המעבורת, והסתכלנו ועל האי התנוסס בגאווה דגל סין האדום, ואני שואל אותו, נו, אז מה השתנה? והוא אומר לי, אתה רואה את הדגל? זה מה שהשתנה. בהתחלה זו הייתה התחושה. דהיינו אופטימיות זהירה, אבל אופטימיות, שבאמת אנחנו הולכים לראות מימוש של ההסכם, באמת הדברים הלכו בכיוון הנכון, וכך זה היה נראה בשנים הראשונות.
רגע, אורי, לא הבנתי. הונג קונג עברה לידי הסינים. מה האינטרס אבל להשאיר אותה כמו שהיא הייתה, מערבית כזו, עם מטבע משל הדולר הונג קונגי, עם אוטונומיה, עם פתיחות? למה בעצם כבר אז לא להכניס אותה באופן מלא לתוך סין?
האינטרס הסיני כאן היה מובהק אגב, מכיוון שסין הבינה יפה מאוד, שאם עכשיו אנחנו פשוט מחזירים את הכל לסין, ומשיתים על הונג קונג רבתי, את החוק הסיני, את השיטה הסינית, את המטבע הסינית, הכל. אנחנו בעצם מוציאים מהונג קונג את כל אותם אלמנטים שהופכים אותה אטרקטיבית לזרים, ושבאמצעותם אנחנו יכולים להמשיך ולהתעשר. בריטניה מצידה, היו פה גם אינטרסים משותפים בעניין הזה, ביקשה להבטיח בעצם את עתידם של ההונג קונגאים, דרך ההסכם הזה, ומכאן בין היתר הרעיון של one country, two systems.
מדינה אחת, שתי שיטות. זה המודל שנקבע אז עבור הונג קונג וסין. סין אחת שהונג קונג היא אומנם חלק ממנה, אבל הונג קונג תפעל אחרת. ובעצם מאז, מהרגע שבו הונג קונג עברה לידיים סיניות, על זה המאבק. לא על המדינה האחת, זה מקובל, אלא על שתי השיטות. אבל קודם, חסות אחת, וממש מיד חוזרים.
בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל?
ברור שיש, השקעתי בספוילרים.
אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל?
ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה.
כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה הוסייגיה.
אנחנו מדברים על הונג קונג, על הבחירות שנערכו שם השבוע, שבהן מועמד אחד התמודד לתפקיד המנהיג, מועמד שזכה לגיבוי ותמיכה מסין, ובעיני רבים מסמל אולי את השלמת המעבר של הונג קונג מאוטונומיה עצמאית, אפילו סוג של מערבית, לעיר סינית, עם כל המשמעות של העניין הזה. ודוקטור אורי סלע, מומחה לסין, מספר שכשב-1997 סין קיבלה את הונג קונג בחזרה מידי הבריטים, היא הקפידה בהתחלה לא להתערב יותר מדי. במה שקורה באי.
הסמכות של סין העממית נגעה בראש ובראשונה לכל מה שקשור בביטחון, ביחסים בינלאומיים, ונגיעות עקיפות בשאלות של כלכלה. אבל הרוב המכריע של האלמנטים הניהוליים היומיומיים של האי, היו אמורים להיות בידיים של התושבים המקומיים, באמצעים כאלה ואחרים, שהם חלקם דמוקרטיה מלאה ובחירות, חלקם מינויים דרך ועדות כאלה ואחרות. כאשר מה שהטריד את הסינים זה השאלות של החקיקה והמשפט, שהם גם נגעו לשאלות של דמוקרטיה, ובהדרגה סין ניסתה בעצם לבוא ולצמצם את החופש שנוגע לחוק ומשפט, ששוב קשור גם לשאלות של דמוקרטיה וחופש ביטוי, ואני אומר עוד פעם, זה כבר בראשית שנות ה-2000.
הסינים כבר ראינו. יודעים לחכות בסבלנות, וגם בהונג קונג התוכנית שלהם הייתה לטווח ארוך. בהתחלה שינויים מינורים, אחר כך מעט גדולים יותר, בנושאים מהותיים יותר, בכל מה שקשור לבחירות לדוגמה. הסינים הגדילו את מספר חברי הפרלמנט המקומי בהונג קונג, אבל במקביל הפחיתו ביותר מחצי את מספר החברים שהציבור יכול לבחור באופן ישיר.
וזה דבר שמניע בין היתר את המחאה שנקראה אז ב-2014, מחאת המטריות, ובהונג קונג יורד גשם, אז מטריות במחאה זה תמיד טוב.
המוני הונג קונגאים חמושים במטריות צבעוניות פתוחות התעמתו עם אנשי המשטרה המקומית. הכל במסגרת הפגנות נגד הניסיון של סין לצמצם את הדמוקרטיה בהונג קונג. וזה רק חלק אחד ממה שקרה שם, כי באופן שיטתי ועקבי הסינים פעלו עוד ועוד כדי לשנות את האופי של הונג קונג. מצד אחד, כאילו לשמור אותה פתוחה, מערבית, לדאוג שהכסף ימשיך לזרום לשם, אבל מהצד השני, לשלוט באופן יותר עדוק על כל מה שקורה בה. וככל שעבר הזמן, בסין הרגישו שהם יכולים לשנות את האופי של הונג קונג, שהמחיר כבר לא כל כך משמעותי עבורם.
קודם כל, סין עצמה השתנתה מאז 97. וזה אולי הדבר הקריטי ביותר. הרפורמות שנעשו בסין, בסין עצמה, בסין העממית, מאז 1997, והביאו בין היתר לפריחה שהתחילה עוד קצת לפני זה בשנות ה-90, אבל התעצמה מאוד בשנות ה-2000, הביאו לכך שסין בעצם פיתחה לעצמה מודל אחר, ובאה ואמרה, אנחנו לא חייבים את המודל ההונקונגי, הוא עבד, אבל לנו עכשיו יש מודל אחר שעובד לא פחות טוב. נמל שנגחאי מאפיל פתאום על נמל הונקונג. הסחר כבר לא דורש את המידלמן. ויותר מזה, אנחנו בעצם יכולים גם להקטין קצת בדרכים הללו את ההשפעה הפוליטית הרחבה יותר של הונקונג הפוטנציאלית ברחבי סין.
אז הסינים בנו גשרים שמחברים את הונקונג למה שנקרא מיינלנד צ'יינה. והקלו על מעבר של סינים להונג קונג, הקלו על האפשרות להשתקע שם. ההתחזקות הכלכלית של סין, של הנמלים האחרים באזור, כולם הובילו לפגיעה כלכלית בהונג קונג, שהובילה למשבר כלכלי, לבעיות של יוקר מחיה, לחוסר יציבות.
זאת אומרת, יש לנו גם עניין דמוגרפי, גם עניין כלכלי, גם עניין פוליטי, וכל הדברים האלה מתחברים למחאות שאנחנו רואים אותן מתחילות לצוץ, באופן מאוד הדרגתי, באזור 2017-18, ומגיעות לשיא שלהם ב-2019.
והגענו ל-2019, רגע שבו הסינים כבר לא ממש התקדמו בהדרגה ובאיטיות, בנגיסות קטנות בדמוקרטיה של הונג קונג, אלא הפעם הם לקחו ביס ענק, ביס בצורה של חוק ההסגרה.
חוק ההסגרה שבעצם באה סין ואמרה, אתם יודעים מה, אנחנו גם נתחיל לשפוט אתכם בסין, אנחנו אולי ניקח אנשים שעושים עבירות נגיסות, מסוג מאוד מסוים, הסוג מאוד מסוים הזה הוא בראש ובראשונה סוג שיש לו השלכות פוליטיות מבחינת המפלגה הקומוניסטית הסינית, אותם אנחנו יכולים להעביר למיינלנד ולשפוט אותם שם. בעצם הטריגר הזה מעורר את ההפגנות הגדולות.
We have to fight. Although there's not much hope, but we want to fight for our freedom. Yes.
Even though this could be a suicide mission, politically.
Yeah. Yeah. Yes, we will fight until the end.
It's really dangerous, isn't it? I mean,
it is dangerous. We are risking our lives. But this is our home. This is our land. And the police is doing the wrong thing. So we cannot bear this. So we have to do something.
אם תשאל את סין, אז כמובן היו פה ארגונים מערביים שוחרי רעתה שהציתו אותם, אבל זה משהו שבינתיים אין לנו איזשהם עדויות מוצקות לנושא הזה.
ההפגנות הגדולות של 2019, אלה שבאו בעקבות חוק ההסגרה, הובילו את הסינים לחוקק עוד חוק, חוק הביטחון הלאומי. מדובר בהגדלה של השליטה והפיקוח של מנגנוני הביטחון הסינים בהונג קונג. וגם החוק הזה הוביל לגל של מחאה, להפגנות, וכאן התגובה הסינית היא מעניינת, היא אפילו מאוד סמלית.
מה שסין עשה זה היא בעצם שלחה כוחות, חלקם עצרו בגבול, בתפר של הונג קונג, לא נכנסו לתוך השטח של הונג קונג רבתי, אלא עמדו שם בבחינת איתות לאזרחים ההונג קונגים, שימו לב מה מחכה אם אתם ממשיכים, חלקם כוחות מיוחדים בעיקר, כוחות שיטור בעיקר, כן נכנסו להונג קונג, אבל הם היו תחת הפיקוד ההונג קונגי, ותחת הפעולה של הונג קונג, מי שפיקד עליהם אגב, הוא לא אחר מידידינו, שבעצם נבחר, אם אנחנו רוצים להשתמש במילה הזו, לקדנציה כרגע, כן, ג'ון לי, בתור ה-Chief Executive של הונג קונג.
הסינים עדיין לא רוצים להיכנס במלוא העוצמה, במלוא הכוח, להשלים סופית את הטרנספורמציה של הונג קונג. הם לא משנים את המטבע, הם לא סתם נזהרו מאוד לא להכניס כוחות לשטח, כי זה איתות לעולם, למערב, הנה, הונג קונג is still open for business. אבל הסינים גם מאותתים משהו אחר. אנחנו כאן, והונג קונג שייכת לנו, וממש בכמה דקות אנחנו יכולים לשנות את הכל, אם נרצה כמובן. בינתיים זה רק איום, כי בינתיים התוכנית לטווח ארוך, הסבלנית, ההדרגתית של סין, היא ממשיכה. ומי שאמור למלא אותה עכשיו הוא ג'ון לי, מי שנבחר השבוע לכהן כמנהיג של הונג קונג. האיש שב-2019 היה השר לביטחון פנים, האיש שדיקה את המחאות נגד סין, ועכשיו נבחר ב-99%, פשוט כי הוא התמודד לבד.
Having restored order from chaos, it is high time that Hong Kong starts a new chapter of development. My government will be determined.
ולצורך העניין, ראש הממשלה של הונג קונג, אבל עם סמכויות נרחבות יותר, יותר דומה לנשיא ארצות הברית, נשים בצד רגע את ענייני המדיניות חוץ וביטחון, הוא ממנה בעצמו את כל חברי, את כל השרים, זה מינויים שלו, והוא אחראי על האג'נדה, על המדיניות, בכל התחומים. והפעם פשוט לא עלה מולו שום מועמד. ומדוע? בין היתר, קודם כל בגלל שחלק מהמועמדים הפוטנציאליים בכלא, אבל חלק אחר בגלות, גלות עצמית, מרצון, אבל גלות. ואחד מהדברים הקריטיים שהשתנו בהקשר הזה, הוא שלמעשה, מאותו רגע, כל אדם שמעוניין להציג את מועמדותו, הוא צריך בעצם לקבל אישור של ועדת מיון, ועדת סינון. והוועדה המסננת הזו, הדבר המרכזי שהיא בודקת, זה כמובן עד כמה אותו אדם, מעבר לזה שהוא אדם ישר ונחמד וטוב לב ונעים הליכות, עד כמה הוא נאמן או מה שהם מכנים פטריוט. באותו רגע, הסיכוי של רבים שהיו באופוזיציה, לבוא ולקבל את אישורה של המפלגה, אם הם רוצים שיהיה מועמד אחד ושהם ידעו מי נבחר, אין שום סיבה שיאשרו אותו.
ועכשיו ג'ון לי. איש ביטחון, עכשיו יחסית למופנם, לא המנהיג הקלאסי של מקום כמו הונג קונג, עכשיו הוא הבוס, בחפוף כמובן לבוסים שמעליו, אלו שנמצאים בסין. ורחבי העולם שואלים את עצמם הרבה אנשים אם זה בעצם השלב האחרון בתוכנית, הרגע שבו הונג קונג כבר לא תהיה עוד שילוב של מזרח ומערב, אלא שהחבל, בקרב משיכות החבל הזה, יעבור כולו לצד הסיני.
תראה, קודם כל, יש פה נקודת שינוי במובן שאנחנו רואים שבייג'ינג הצליחה. זאת אומרת, בייג'ינג היא זו ש-called the shots באופן מלא לגבי הבחירה שלו. אנחנו נמשיך לראות את אותה מגמה של העמקת החדירה של בייג'ינג לתהליכי החקיקה והקטנת כוחו של העם. השאלה המרכזית, לפי דעתי, היא דווקא אחרת, והיא השאלה הכלכלית, לא במובן של קשריה של הונג קונג עם העולם החיצון, אלא עד כמה הוא יצליח לממש את האג'נדה שלו של הוזלת יוקר המחיה. האם הוא יצליח? אולי הגב של בייג'ינג, אולי תוכניות שבייג'ינג תהיה יותר נדיבה בהם עכשיו, של עזרה כספית, סיוע כספי להונג קונג לטובת העניין הזה, או תוכניות של דיור ממשלתי וכו'. אם הדברים הללו יצליחו לו, יש סיכוי לא רע שדווקא בקרב האזרחים, התמיכה בו תגדל. אבל שוב, זה long shot, מכיוון שבטווח הזמן הקצר הוא ודאי לא יצליח לעשות את זה, אני לא רוצה לבאס אף אחד, אבל לא נראה ככה, ולכן בעצם השאלה הגדולה תהיה, לאן הדברים ילכו בטווח הזמן הבינוני, לקראת אמצע הקדנציה שלו וכו', והאם המחאות תחזורנה עוד לפני כן, ככל שהקורונה תרגע שוב באי ובהונג קונג רבתי.
ובמילים אחרות, אם סין תשפוך מספיק כסף על הונג קונג, אולי זה יקנה לה את האפשרות לשלוט באופן מלא במה שקורה שם. דוקטור אורי סלע, תודה רבה.
בשמחה.
ותודה לאבי עוז. וזה היה אחד ביום של N12. האורך שלנו הוא רום עתיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, רוני ארניב ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.
בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל?
ברור שיש, השקעתי בספוילרים.
אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל?
ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה.
כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסה וסייגיה.